אחר כך כתוב, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ועשתה את תבואתה, שנה שביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שבתך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. יש גם על האדם ניסוי לעשות מלאכות בקרקע, לעשות עבודת הקרקע בשנה השביעית, אבל יש גם על הקרקע, הוא יכול לצרע לשבות, לכן יש בזה דיון הלכתי, האם האיסור הוא על האדם, על הגברה, על ישראל לעשות מלאכה בשביעית, אבל אם ישלחו נוכרים לעשות מלאכה, זה לא יהיה איסור דאורייתא, או יש איסור שהארץ תעשה במלאכה, תבין בחפץ, מהארץ עצמה. שאסור שתעשה מלאכה בארץ, אפילו על ידי נוכרי. כמו שאסור שבהמה תעשה מלאכה, אפילו על ידי נוכרי בשבת, בן ינוח שלך וחמורך, וכך אותו דבר בשביעית אסור שתעשה מלאכה בארץ. אבל לפי הבודדות הזאת, הארץ צריכה להיות בשביתה. הארץ שובתת שבת לשבת. גם למה ואמר לתפיסה, תעשו לנו, לישראל, לעשות מלאכה, גם כן, העניין הזה לא משתנה, הראשון של התורה, ושבתה הארץ שבת לשבת, יש עניין שהארץ צריכה לשבות, ולכן אנחנו אסור לנו לעשות מלאכה. הארץ לשבת. שש שנים הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות להשתמש בקרקע, לעבוד עבודת הקרקע, שנה שביעית, אין לנו אפשרות, הארץ חוזרת לריבונו של עולם. הארץ תמיד של הקדוש ברוך הוא, להשם הארץ ומלואה. הוא נותן לנו רשות מתי להשתמש, מתי הארץ נמצאת, חוזרת אליה, חוזרת אליה. יש מצוות במצוות. יש מצוות שאינן תלויות בקרקע, שאינן תלויות בארץ. יש מצוות שתלויות בארץ. מצוות שתלויות בארץ יש להן איזה חוזק מיוחד, להיותן קשורות לקרקע. כמו ההבדל, יש מצוות שבמטלטלים, מצוות בקרקע. קרקע זה עיקר. מטלטלים נבנים אגב קרקע. ככה בבחינה מסוימת יש מצוות מטלטלים, יש מצוות שהן קשורות בקרקע. מצוות הקשורות בקרקע, יש להם איזה חידוד מיוחד. לא בכל מקום אפשר לקיים את המצוות הללו. צריך להיות מקום מיוחד. ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ השם. שם, הארץ הזאת, יש בה המצוות המיוחדות. שאפשר לקיים בה את המצוות התלויות בקרקע. במקום אחר, אין מקום למצוות האלה. הארץ לא תואמת את המדרגה של הקדושה הזאת. קדושת המצוות התלויות בארץ צריכות את המציאות המיוחדת של ארץ ישראל. יש מצוות שקשורות במקום, ויש מצוות שקשורות בזמן. יש קדושה זמנית. והמצוות שקדושות תלויות בזמן, בזמנים המיוחדים שיש להם קדושה, והם מקיימים את ה... והם... המצוות האלה הם... יש בהם מקום למצוות הללו. המדרגה של הקדושה של הזמן היא... יוצרת את האפשרות של שייכות של המצוות. ויש מצוות שתלויות בזמן ובמקום. מצוות השביעית, מצוות היובל, תלויות בזמן ובמקום. גם במצוות התלויות בארץ יש מדרגות מדרגות. יש מצוות התלויות בארץ, אבל לא תלויות בכך שיהיו כל יושבי עליה. ויש מצוות שנקנה, שיהיו כל יושבי עליה. אם לא יהיו כל יושבי עליה, אז המצוות אין המצווה, המצוות עוד לא מקיים אותן, אלא עם התנאי הזה שכל יושבי עליה, מצוות היובל. מצוות היובל תלויה שיהיו כל יושבי עליה. בדין השביעית נחלקו תנאים, וגם המחלוקת היא להלכה, האם שביעית תלויה ב... שביעית רבנן, ואפילו בזמן בית שני, שלא היו פה יושבי עליה לשביעית רבנן, או אנחנו אומרים ששביעית איננה תלויה ביובל, אלא שביעית גם בזמן שאין כל יושבי עליה, אבל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אבל לא כל יושבי עליה, או בית שני, גם כן מתקיים את המצווה הזאת מדאורייתא. מצוות היובל, מצוות השביעית, מלמדות אותנו שהארץ זה השם. ולא רק הארץ, הכל. תהיה לי כל הארץ. הארץ להשם, לכן הארץ לא תמחר לצמיתו. תהיה את כל הארץ. הארץ היא קשורי בלא שלנו. הוא נותן אותה בפקדון לנו, אבל הוא לא מרשה לנו לעשות דברים מסוימים בארץ. הוא לא נתן לנו רשות מלאה, רק ישראל, רק על פי הרצונו של מלוא שלה, מה שהוא נותן לנו רשות, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל לא יותר, לא אחרת ממה שקדוש ברוך הוא נותן. הרב עומד על מצוות שביעית, מצוות היובל, אומר שמצוות שביעית יש לה ערך מיוחד, כמו שבת ליחיד, שאדם בשבת מתקדש בקדושת השבת, עסוק בכל המלאכות, ממילא משתחרר מכל העול של חיי היומיום, ועל ידי כך יכול להתרומם למדרגות רוחניות פנימיות, ואם חס וחלילה אדם עושה מלאכה בשבת, אז הוא פוגם במדרגה המיוחדת העליונה שהוא צריך להתעלות אליה, וכשהוא שובט הוא מתרומם למדרגה של כשרות ריבונו של עולם. ביום השבת אין צורך לעזור, להשתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. יום השבת השפע האלוקי יורד מעצמו. בשאר ימי השבוע, כשם שהתורה ניתנה בעברית, כך המלאכה ניתנה בעברית. ויש עניין שאדם משתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בבריאה הוא משתתף בבריאתו של עולם. אבל בשבת, השביתה מצידנו, השפע יורד בלי התערות הזאתה, בלי מעשים שלנו. בלי מעשים של מלאכות שלנו, בידי תפילות, בידי התרוממות רוחנית, השפע האלוקי גם בשביעית אותו הדבר. צריך לפרוש מן המלאכות, ולפרוש גם מהבעלויות של הקרקע, מהבעלויות של הפירות של הקרקע. יהיה הכל מותר לכולם להיכנס לשדות ולאכול את השדות, לאכול מהשדות. הפרטיות, הבעלות הפרטית של כל אחד כאילו מתבטלת באיזשהו מובן, איזו מציאות כזאת מאחדת שבכל ישראל בשנה של התרוממות נפש, של התרוממות רוחנית, של שפע אלוקים שיורד ומשפיע על עם ישראל ומרומם אותו לגלות את הטבע הסגולתי המיוחד הפנימי שלו. וביובל נתגלה הבחירה, רוח הבחירה. בשביעי, הסגולה. הסגולה היא שבעם ישראל. וביובל, הבחירה. הבחירה היא, זאת אומרת, הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, החופש, כל עניינו של היובל, רתם דור בארץ לכל משפיה. העבדים משתחררים, הקרקעות חוזרות לבעליהם, כלומר חוזרים למקוריות, חוזרים לשורשים. זה עניינה, עניינו של היובל, זה עניין שנת תשובה כזו, שנה של תיקון. זאת המדרגה של היובל. היובל, מדרגת ההופעה של הבחירה, הבחירה של האדם, עכשיו בתשובה. מדרגה, מדרגה עליונה, לכן יש אותה יוצאים, ביום הכיפורים יוצאים העבדים ומשתחררים, זה יום של הכפרה, זה יום של הכפרה, זה יום של חזרה אל ההיטהרות של ישראל. בכוח הבחירה, בכוח החופש, חופש הבחירה, הוא מגלה את הסגולה ומרומם אותה למדרגות עליונות. הבחירה יכולה להיות חלילה וחס גם בכיוון הלא טוב, אבל המנה של הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה כדי שאנחנו נבחר בסוף, ובחרת בחיים, ובחרת בטוב. כי נתן לנו הקדוש ברוך הוא שנת היובל, מצווה הזאת של שנת היובל, שנה שהאומה, כאומה, פעם אחת ב-50 שנה, היא מתקנת את כל הקלקולים, את כל העיוותים שהיו מבחינת לאומית כללית, מבחינת דיני הקרקעות וההסתבכויות של נשים שהיו נאלצים למכור את אחוזתם שיש ירושלים מאבותיהם, והכל חוזר אל הסדר הנכון, אל המציאות הנכונה, אל המקוריות. עבדים שהיו, שהשתעבדו לאדוניהם, משתחררים. סדר של חופש, רוב. של חופש בגדולה היום. המשך של כל הפרשה שלנו הן מצוות שקשורות בממון, ושהתורה נותנת לנו הדרכות, המצוות הללו, אותנו איש את אמיתו, סדר המיוחד של מכירת קרקעות עד שנת היובל, כמה צריך להחזיר, עבדים, שחרורי עבדים, כלים בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כלומר, בעצם כל הפרשה אומרת לנו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הכל שלי. הקרקעות, הממון, העבדים, הכל שלי. ואני נותן לכם להשתמש במה שיש לי, אבל בתנאים שאני קובע. וצאו מתוך נקודת הנחה, לא שזה שלכם ומגבילים אתכם במעשים, אלא זה לא שלכם. לא שהקדוש ברוך הוא מצווה, אתה את מהממון שלך תעשה את מה שאני רוצה, כמו שריבונו של עולם רוצה. לא ככה דבר. הכל של ריבונו של עולם. והוא אומר לנו, אני נותן לכם, אני מרשה לכם להשתמש בממון, אבל בתנאים מסוימים. אם אתה משתמש בממון בתנאים אחרים, אתה גזלן. אתה משתמש בממון שאין שם עמידה. לא קיבלת רשות. הממון שצריך להשתמש בסדר של השימוש, באופן כזה של כלל הבריאות, יהיה איזון נכון בהשתמשות בכספים. בתוך המצוות כי אמור אחיך וחזקת בו מצוות הצדקה. המדרש מרחיב מאוד בדיבור על הנושא הזה. כי אמור אחיך עמך, אומר המדרש, אדם דכתיב מלווה השם חונן דל. מי שחונן דל הוא נותן הלוואה לריבונו של עולם כביכול. כתיב נותן לחם לכל בשר. הקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר. בא זה וחטף לו את המצווה. הקדוש ברוך הוא צריך נותן לחם לכל בשר, ומי שנתן צדקה לעני, הוא חטף לריבונו שלו את המצווה. אמר הקדוש ברוך הוא, עלי לשלם לו גמולו. אדם דכתיב, הוא גמולו, ישלם לו. תנחומא אמר לה בשם רבי חייא בר אבא, רב נחמן אמר לה בשם רבי יהודן דרבי שמעון, ורבנן בשם רבי שמעון בן לקיש. אלמלא נקרא כתוב, אי אפשר לומרו. כביכול דרכו של לווה להיות עבד למלווה. עדה הוא בכתיב, ועבד לווה לאיש מלווה. הלווה הוא מרגיש את עצמו תלוי במלווה, המלווה עשה לו טובה, והוא מרגיש איזושהי עבוד כלפה. כביכול, ככה מסדר. ומלווה השם, עונן דם. כביכול, למלא מקרא כתוב, אי אפשר לומרו. כביכול, דרכו של הווה להיות עבד למלווה, הדא הוא דכתיב ועבד הווה לאיש מלווה. רבי פנחס בשם רבי ראובן, רבי ראובן אמר, כל מי שנותן פרוטה לעני, הקדוש ברוך הוא נותן לו פרוטות. והלא, וכי פרוטה נותן לו, והלא לא נותן לו אלא את נפשו. כן. כלומר, כשאדם נותן פרוטה לעני, כביכול, ביטוי כזה חז"ל מוצאים צורך לומר לנו, כי זה התפקיד של ריבונו של עולם, והוא כאילו הלווה לריבונו של עולם. ואין דבר כזה. עוד אומר המדרש, אני מעריך בזה הרבה, אמר רבי זעירא, אפילו שיחתם של בני ארץ ישראל תורה. רק הצעד, אדם אומר לחברו, שחי בי, לשון של כן, בני ארץ ישראל, אומר אני להשאיר, תזכה, תזכה בי, אני מזכה אותך. אתה תיתן לי זכה, אני מזכה אותך. או רבי בי, תזכה גרמך בי, תזכה את עצמך בי. רבי חגי אמר, שחי בי. כלומר, רבי חגי אמר שבני ארץ ישראל אומרים גם עוד סגנון. אומרים, תסתכל עליו. תראה מה קרה לי, ולמה. כלומר, אומר העני לעשיר, שהוא במצב כזה של עוני, תראה, הגלגל מסתובב בעולם. אני לא הייתי בסדר, תראה מה קרה לי. עכשיו תזכר, תיזהר, ולכן תקיים את המצווה. עוד אומר המדרש, אמר רבי יצחק, למדתך תורה דרך ארץ, כשיהיה אדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. שאילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אילו היה ראובן יודע שזה יהיה כתוב בתורה הדבר הזה, היה תואנו מלכו אצל אביו, לא רק היה מציל אותו. אלא ממש, מוליכו את מציל אותו לגמרי. אילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו והצוות לכלי, שהקדוש ברוך הוא מספר שהוא היה על חסד נתן לרות קצת אוכל, והצוות לכלי. הגלים פתומים היה מאכילה, שיהיה כתוב. רבי כהן ורבי יהושע ורבי סימון בשם רבי לוי. אמרו לשעבר, היה אדם עושה מצווה והנביא כותבה, ועכשיו אדם עושה מצווה, מי כותבה? אליהו הוא מלך המשיח. והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם, והוא דכתיב, אז נדברו, יראה השם מי שראהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון. כלומר, כל מצווה שאדם עושה, נכתבת בספר. לכן אדם צריך לעשות המצוות בלב שמח. אבל לשים לב לביטוי, מצווה צדקה היא נקראת סתם מצווה. מצווה. עושה מצווה, פירושו של דבר, תעשה צדקה. מצווה צדקה היא מצווה גדולה מיוחדת במינה. סתם ביטוי בירושלמי שכתוב מצווה, מתכוונים לצדקה. מה גדולה מצווה צדקה? וכמו שהמצוות צדקה היא בענייני ממון, היא לא רק בענייני, היא גם בענייני רוחני. יש עניים בתורה, ועשירים בתורה. ויש גם עניין של חלקינה צדקה תורנית, רוחנית. אדם עוזר, מי שכבר יודע, מי שיכול לעזור, ועוזר לשני באופן רוחני, זוהי מצווה גדולה, מצווה צדקה, מצווה צדקה רוחנית, שבמובן מסוים, כמובן היא הרבה יותר גדולה ממצווה צדקה רוחנית, כמו שאומרת המשנה בסוף פרק שני בבאר המציאה, שכיבוד רב, השבת הוועידה של רב קודמת להשבת הוועידה של האבא, כי זה מביאו לחיי העולם הזה, וזה מביאו לחיי העולם הבא. אם כן, כשאדם מביא לחיי העולם הבא, זה מדרגה יותר גדולה משהו מביא לחיי העולם הזה. שתי המצוות הללו, שתי כמובן דרושות שצריכות להיות מתקיים, לא אחת יותר גדולה מהשנייה, אבל שתי. צריך לדעת שכשאדם עושה את צדקה, באמת, לא רק שזה זכות, שעל ידי זה הוא מקיים מצווה גדולה, זה גם עושר פנימי. איזה הוא העשיר העושה צדקה, המפריש צדקה, נותן מעשר. כשאדם נותן, חסר בשביל שתתעשר, חכמים. חסר תיעשר, חסר בשביל שתתעשר. והדבר הוא לא רק במובן הממשי, כמובן, אדם נותן צדקה, אז זה גורם ברכה בממונו. אבל הברכה גם ברכה רוחנית, שכשאתה נותן לאחרים, הוא מרגיש שיש לו. כשאדם כל הזמן מאסף לעצמו, וקשה לו מאוד לתת לאחרים, כל הזמן נמצא במצוקה כזאת, של חוסר. ואיזה עשיר השמח בחלקו, הוא מרגיש שיש לו עודפים, הוא גם יכול לתת. כשאדם נותן לאחרים, זה עושה לו תחושה של ישועה. ומה שאדם נותן יותר, הוא יותר נהיה לו טוב, יותר נהיה מושר, יותר שמח. לתת לאחרים מתנה, לתת לאחרים צדקה, זה עושר כפול ומכופל ממה שקבל מתנה. אנשים באופן טבעי לא חושבים. לקבל מתנה, זה נחמד מאוד, לתת, אתה מפסיד משהו, טוב, עשית מצווה, אבל בסדר, אתה ממון. הלב קצת נצבט, ואתה חייב. אבל באמת, המציאות היא אחרת. באופן אמיתי, באופן פנימי, כשאדם מתבונן בזה, בדיוק לב. כשאדם מקבל מתנה, הוא נהיה תלוי. הוא נהיה משועבד. שונא מתנות יחיו. הוא נהיה פחות חי, מפני שהחיות שלו היא באה מאחרים. וכשאדם נותן לאחרים, הוא נהיה חי וכפיים, הוא לא רק חי בעצמו, הוא גם מחיי אחרים. החיים שלו מתרחבים ומתעשרים. וצריך להתבודד בזה, לדעת את זה, גמילות חסד. מצוות צדקה היא עושה את האדם מאושר ובריא, באופן יוצא מן הכלל. רק איזו תכונה חיצונית שלפעמים איזו תחושה, איזו הסתתות חיצונית יכולה לגרום לאדם לחשוב שכשהוא חוסד, שהוא מקמץ, אז יותר טוב לו, וקשה, וקושי איזה חיצוני ממש מעובד, שכשאדם קשה לו לתת. צריך אדם לתתח את התכונה הזאת של ההטבה, ולהבין כמה היא בעצם עושה לו טוב וכמה היא עושה אותו מאושר. זה תמיד, בכל המצוות. כל המצוות הן לא רק נכונות מבחינת העניין, אלא הם פשוט עושות לאדם טוב. הם עושות את האדם מאושר. ככה במידות, וככה במצוות. אדם ענב, הוא מאושר. אדם גאה הוא מסכן. אדם נדיב הוא מיושר. אדם קמצן הוא מסכן. הוא סובל מזה. ועניינה של הפרשה הזאת, פרשת דהן. פרשה מלכותה. מלכותה תלכו, פרשה מדברת על התוכחה. ותקרוא את התוכחה, וכדי להתבונן, ולדעת את יש שכר ויש גם עונש, צריך כלל ישראל לעשות חשבון, חשבון נפש. ובחוקותיי תלכו וכולי, שכר חכם גדול מאוד, ואם לא, חס וחלילה להפך. אז הרעות הנוראות הללו, שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו בתוך החוק, הם מאהבת השם אותנו. הקדוש ברוך הוא בורך את ישראל, ולא הם להניש אותם. והזוהר מדמה את זה משל למה דבר דומה לאבא, שהוא מרים קולו על בנו, ובקולות גדולים, בצעקות, איומים נוראים, אבל הוא בשום פנים לא רוצה ממש לתת עונש, מכיוון שהוא אוהב אותו. וכל מה שהוא מרים עליו קולות, לפחות נוראות, זה הכל כדי למנוע ממנו להיכשל, ולמנוע ממנו ליפול. והקדוש ברוך הוא, כל האיומים הללו הם לא על מנת להתקיים. אין רצונו של הקדוש ברוך הוא שהתוכחות האלה תתקיים. מאהבת השם אותנו מוכיח אותנו. את אשר יאהב השם, זה תוכיח. אבל במשך הדורות אנחנו עברנו גם סיעה של תוכחות גדולות מאוד. בני חטאים גלים מארצנו, ונברך לך זמן על תנחינו, ונתקיימו לנו במילה מסוימת, חלק מהדברים, חלק גדול מהדברים, כאשר לא עמדנו בתפקידים של ריבונו שלנו הטיל עלינו. עכשיו, ריבונו שלנו החליט שהוא חוזר נחזיר אותנו לארצנו. ההתרחקות, שהוא הרחיק אותנו, היא מצד אחד זיכה אותנו, מצד שני, אנחנו במצב כזה שצריך להחזיר אותנו בחזרה. אם אנחנו נשאר עוד מחוץ לארץ, אז הסביבה כל כך ברורה ואיומה שהיא גורמת קלקולים נוראים. ואנחנו צריכים להסתכל על המציאות היום באופן אחר. היום כבר בחוץ לארץ, האווירה של ארץ העמים, הערבוב בין העמים, עובדי הלילים, עובדי עבודה זרה, בלילים וכולים, גרמה השפעות גדולות עלינו, והקדוש ברוך הוא כעת משיב אותנו לארצנו כדי שנתרחק מכל השפעת הגויים. ונחזור בחזרה אל עצמנו. הזוהר מזכיר את הדבר הזה כמשל. אומר משל מלך שקרא לבנו שאם הוא נעיק יחטא ויעבור עבירה, עבירות, הוא יעניש אותו. אם הוא יחזור על זה עוד ועוד, הוא יגרש אותו. והבן לא עמד בציוויי אביו. וכל פעם חזר על החטאים ועל העבירות ועל המעשים המקולקלים עד שאביו לא הייתה לו ברירה אלא להתגרש אותו. גרש אותו מהבית. עכשיו הוא לא יהיה בבית. מלך מגרש את בנו מהבית. מסכן, מסתובב בחוץ, בודד, בלי קשר עם האבא, עם האבא. אז המלך, אז הוא חרט על מה שהוא עשה, והוא ישוב בתשובה, ויבקש שנחזור ולהבטיח, ויבטיח שהוא נקם מעליו, יהיה בסדר. מה מתברר? המלך, שהבן הזה, כיוון שהוא גורש מהבית, עוד יותר יידרדר, והתחבר לך לפלילי, לעוברי עבירה, ומבלה בבתי מרזע, במעדינים מקולקלים, והוא הולך ומדרדר מהפח אל הפחד. מה אפשר לעשות? וזה הוא לא ציפה, הוא חשב שעל ידי זה שהוא יקבל עונש, הוא יתעורר ויחזור, ויגיד שלא יכול, שהוא מכאן ללך יהיה בסדר. אמר האבא המלך, אין ברירה, צריכים להחזיר אותה בית. החוץ המצב יותר גרוע מאשר בבית. יותר טוב שיהיה פה בבית, ולאט לאט נראה איך לטפל, איך לקרב אותו, איך להחזיר אותו בתשובה. זה המשל שאומר הסוף. אבל כמובן, כשמחזירים את הבן במצב הזה, שהוא כל כך ירוד, בושה להביא אותו, הוא הולך עם, אני מסתכל על הצורה שלו, על השערות שלו, על הפורשות שלו, אפשר להביא אותו בשערי המלך. זה הבן של המלך, גם צריכים להביא אותו בחווה, מאחורי, בדלת האחורים, שאף אחד לא יראה, שלא ירגישו שמרסים אותו. אם לא היה הבן חוזר בתשובה, אז היה הקדוש ברוך הוא מלך, כן? כבר אני הלכתי למשל. המלך מחזיר אותו ברוב עם, בכבוד, במשימה גדולה מאוד, בניסים, בנפלאות. אבל במצב הזה צריך להחזיר אותו בספר. אף אחד לא יודע שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותו. כאילו, ככה הקדוש ברוך הוא מחזיר את ישראל. מחזיר אותם הביתה, כי אולי לא באשמתם, אולי כן צריכים קצת לתקן, קצת אשמה כן יש, אבל העובדה היא שהמצב בחוץ לארץ הוא בלתי מתאים לישראל, וישראל בחוץ לארץ הם לא יכולים לחזור לעצמם. ועל כן הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו הביתה. מחזיר אותנו הביתה, אנחנו היינו השפעות זרים, ולזה תוצאות מאוד קשות, וכאן בארץ אנחנו לאט לאט חוזרים לעצמנו. ככה שמה שהיום המצב הוא כזה, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתבונן בתוכחה ולומר, מה יכול להיות להיות, לא יהיה. עכשיו כבר ניסה אותנו בחוץ לארץ, הוא כבר לא יכול, לא רוצה את הדבר הזה. הוא מחזיר אותנו. כל הקלקולים שעדיין ישנם, זה פועל יוצא ממה שהיה בחוץ לארץ. זה התוצאות של הגלות. ולכן אין מה לחזור בחזרה לגלות. כאן הקדוש ברוך הוא הולך ומחזיר אותנו אליו. זהו תהליך, תהליך מתמשך. אבל הוא מתקיים בפועל. עם ישראל בארץ ישראל כל הזמן הולך ומתקדם. וכאשר הוא מתקדם באיזה וכמה וכמה מדרגות, הקדוש ברוך הוא מטיל על עם ישראל לארץ ישראל משימות חדשות. לפני כ-14 שנים בערך, עם ישראל כבר היה במצב די חזק, לפי הקדוש ברוך הוא ככה חשב, אז הוא הביא לנו את העלייה מרוסיה. עלייה מורכבת מאוד, רחוקה מאוד. גם היהודים שעלו, הם יהודים שחלקם הגדול לא ידעו שום דבר מיהדות. וצריך מעל מההתחלה, עוד כמה הקדמות לפני ההתחלה. אז על מנת לקרב אותם אל התורה, אל ריבונו של עולם. והתהליך הזה מתרחש. הוא מתרחש. יהודים מרוסיה מתקרבים. הם מתקרבים אפילו על ידי הרחוקים שביותר אצלנו, כי הם כל כך רחוקים שהם רחוקים עוד יותר אפילו מהרחוקי הרחוקים שפה. הם לא יודעים שיש, מה זה, שיש מושג שזה פסח, מצות, חגים, שבתות, שום דבר, שום מושג, כשר, מחלות אסורות, שום מושג של הלכה, שום ידיעה של, של עם ישראל, של היסטוריה, שהיו ערבות, שהיה מתן תורה, שהייתה יציאת מצרים. שום דבר. ופה הם מתחילים ללמוד. בהתחלה על ידי מורים יותר טובים מהם, אבל עדיין לא, לא כמו שצריך, לא בשלימות. אבל ככה עולים ממדרגה למדרגה. פעם סיפרתי על כך, שבא לי מתלמיד וסיפר מאיפה הוא הגיע. תלמיד שבא ממערב אמריקה, במקום שאין כמעט יהודים, הוא לא ידע על יהדות בכלל. זה ידע ככה באופן מאוד מטושטש שכנראה הוא יהודי. אבל ההורים שלו אף פעם לא דיברו איתו על זה, ושום דבר שהוא מושגים ביהדות, אבל משהו ידע שהוא... הוא פגש יורד, יורד, שהגיע שם, והוא אמר לו שהוא מארץ ישראל, אז הוא נתרה שיחה, הוא אמר לו, אתה יודע מה, אתה רוצה לטייל, אתה יכול בחינם, הוא נשאר לארץ ישראל, הסוכנות עושה, מממנת סטודנטים מחוץ לארץ שאני יכול לבוא לסיור פה בארץ ישראל בחינם. אמר לו, טיול. תהיו בחינם. ארץ ישראל, הוא שמע, ארץ החודש, זה משרד ששמים מפיזים לגויים. וגם, הוא בכל זאת, הוא חשב, בואו נראה מה זה יהודי. בכל זאת, היהודי, נראה מה זה יהודי. הביא אותו לקיבוץ. איזה קיבוץ? קיבוץ מזרע. לראות את העם היהודי. אז הוא בא לקיבוץ, התחיל ללמוד עברית, שזה היהודים, אז אתם אותו דבר כמו שם, כמו באמריקה, לא. מה מתעניין, זה אותו דבר? משהו היה לו חסר, בכל אופן לראות. אמרו לו, תראה, אם אתה מתעניין, יהודים, תלך לצפת. תלך לבקר בצפת. הלך לצפת. שם ראה יהודים אחרים. וזה עניין אותו. התחיל להתקרב. עד שהוא הגיע אחר כך אליהם. ואני אומר, לולי הקיבוץ הזה, הוא לא היה מגיע לצפון. מזרע זה היה השלב הנמוך בסולם, שבסולם שיורד אל הבור, כן? שם יש אנשים בתחתית הבור. צריכים, הם לא יכולים לעלות בלי סולם, צריכים לעלות בשלבים שלבים. והשלב הנמוך הזה הוא השלב שכך הוא יכול להרים את הרגל, עד השלב הזה יותר הוא לא יכול לעלות בפעם אחת. לא, הוא לא היחידי שעבר את קיבוץ מזרע בשלב ראשון להתקרבות ואחר כך להתקרב. זה הסדר. הוא יצטרך לחוקים, התקרבו את היותר חוקים. יש כל כך רבוקים שצריכים כאלה שיהיו באמצע. שלבים, שלבים, שלבים של התקרבות. והתהליך הולך ומתמשך. הולך ומתעצם. וככל משהו הולך ומתחזק, ההתנגדות לתהליך הזה לא עוברת. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כאשר העם ישראל חוזר ומתעצם, חוזר לעצמו, אלה שעדיין לא מבינים את האמיתות של הדרך הזאת, הם נבהלים, מההתעצמות הזאת, היא הולכת ומתגברת. אז הם גם מנסים לעצור את הדבר הזה, וזה רק סימן שהתהליך הולך ומתעצם. הולך ועולה מעל הדבר. כך הקדוש ברוך הוא הולך ומקרב אותה. אנחנו נמצאים בתהליך כזה של התעורר. גם בעניינה של ארץ ישראל. ככל שהאחיזה שלנו בארץ ישראל הולכת ומתחזקת, ההתנגדות והניסיונות לעצור אותנו, הם הולכים וגוברים. וזה רק סימן שאנחנו כל הזמן בתהליך של התקדמות. הנה ההפגנה שהאישה מתקיימת בתל אביב. מפה יוצא מהפעולה שאנחנו זכינו לפעול לפני שבועיים, שלושה שבועות, עצמות של הכוחות, היכולת ההשפעה הגדולה, היא פתאום עוררה חששות, והיא מעוררת ניסיון לעצור את המהלך הזה. אי אפשר לעצור. זה מהלך אלוקי. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל, מחזיר אותנו לתורה, מחזיר אותנו אליו. זה אי אפשר לעצור את המהלך הזה. אבל ככל מה שאנחנו נתגבר, ההפגנות בתל אביב אולי יתעצמו. ואנחנו צריכים ללמוד מהתעצמות המהפגנות שאנחנו מתקדמים. לא להיבהל, לחשוב הוא, לבואי, יתחו שם הלכים, והתמולה, והרדיו, והתקשורת, כל הזמן משרתת אותם וכדומה, מה יהיה? יהיה טוב. ושאנחנו כנראה הולכים ומתקדמים. וזה מאוד מבהיל, מה לעשות. אנחנו לא מצליחים, לא הצלחנו להגדיר לכולם שזה לא מעגיד ושזה לא בדרך הנכונה. אבל זה תהליך, אנחנו הולכים בו, הולכים ומתקדמים. הגענו השבת, לסיום ספר ויקרא, במובן מסוים, לסיום התורה, אל הדברים שצווה השם, אחר כך ספר במדבר, ספר הדרך, ומשנה תורה זה כבר חזרה, ולמובן מסוים, סיום של, של פעם ראשון של סיום של התורה. ראשית, שמות ויקרא. בראשית הבריאה, ההופעה האלוקית, בתוך המציאות, בתוך הטבע, אחר כך שמות ריבונו של עולם מתגלה כשולט על הטבע, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה, באוהל מועד, הקדוש ברוך הוא מתגלה גילוי, לא רק סמוי בתוך הטבע כמו כל סדר בראשית, אלא גילוי ממשי. עם ישראל והיו העם, רואים את ריבונו של עולם. בכל העם רואים את הקולות, רואים את הענן על באוהל, באוהל מועד. ספר ויקרא, אחרי שהקדוש ברוך הוא מופיע בבריאתו של עולם, מופיע כמנהיג על העולם, וממלא את העולם בקדושתו. ספר ויקרא, פנייה שלנו אליו. ספר הקורבנות, ספר עבודת השם, של ספר המצוות, ספר האידיאלי, שאיפות שלנו אליו יתברך. הוא קודם, הוא אלינו, הוא מופיע עלינו, ואנחנו עולים אליו. זה הקשר של עם ישראל, של העולם, ריבונו של עולם, קשר כפה. הוא מופיע אלינו ומתגלה אלינו, ואנחנו חוזרים אליו ומדבקים אליו, ועל ידי כך כל הקיום, כל קיום. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, באמצע השבוע הזה בעזרת השם. יום ירושלים, יום ההודיה הגדול לניסים, למפלאות והתוגות הגדולות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אנחנו דיברנו קצת מי שהיה אתמול בשבת, קצת דיברנו על כך שהימי מלחמת ששת הימים הם היו מרומים כאלה. זה היה הימים, שיא הימים במשך כל שנות המדינה. היה שהמדינה קמה עד היום, לא היו ימים מרוממים כאלה כמו יום שכבשו שנכבשה ירושלים, כמו אחרי הימים של מלחמת ששת הימים, שהייתה תחושה שהנה משיח בא, הגאולה באה. באותם הימים פנו אל אחד מתלמידי הישיבה, זה היה במרכז הרב, פנו אל תלמיד אחד שהוא יהיה שליח בצרפת כדי להיות שליח עלייה. זאת אומרת, איך אפשר לסלוח?
שבא, מה זה?
אפשר עכשיו לנסוע לחוץ לארץ? אנחנו שואלים את הרב ציודה, זה שייך לנסוע עכשיו בתקופה כזאת. הייתה תחושה כזאת, קפיצה כזאת גדולה קפטנו, הכל השתנה. כל המציאות היא אחרת. אמרנו, כן, אפשר עוד לנסוע. יש עוד מה לעשות גם. זה פרק גדול וחשוב, אבל צריך להמשיך לפרקים הבאים. אבל התחושה הייתה מרוממת, אי אפשר לתאר אותה. היא עשתה מפריחה בכל ההסתכלות על עם ישראל. עם ישראל פתאום יהיה עם גדול, עצוב, מדינה גדולה. קודם היינו מדינה קטנה, חלשה, פתאום. מדינה גדולה. מעצמה. זאת הייתה התחושה. כל העולם כולו עמד נפעם אל מול הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. וכל יום, כל שנה שאנחנו מגיעים לימים האלה, עלינו כמובן להודות ולהלל לריבונו של עולם על גדולת הימים האלה, ושמאז הצעד מוצעד חדש במהלכי הגאולה. וכשאנחנו יודעים להודות לריבונו של עולם על מה שהוא עשה איתנו, אז הוא יעשה איתנו עוד דברים טובים. צריכים לדעת אותו על הטובה. אם לא מודים על הטובה, ולא מגיע לקבל טובות חדשות. אנחנו מודים על התורה, ובוא אחר כך יטיב אותנו. ומכאן נצעד אחר כך, לחג השבועות, חג מתן תורה, בעזרת השם שנזכה, לחוג את הימים הללו, לעלות לרגל, ונזכה לגאולה שלמה ממנו.